אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מועברדי, בוקר טוב.
בוקר טוב, קלמן, מה שלומך?
בסדר, בסדר, בהתאם לנסיבות, כמו בכל בוקר, כבר הרבה מאוד בקרים. אנחנו פותחים את הבוקר עם הידיעה על כך שקצין ושלושה לוחמים מבית הספר לקומנדו נפלו אתמול בהתקלות בדרום הרצועה. סרן עידו ברוך, בן 21, מתל מונד, סמל עמיתי אבן שושן, בן 20, מאזריאל, סמל ריף הרוש, בן 20, מקיבוץ רמת דוד, וסמל אילי צעיר, בן 20, היישוב קידר. יהי זכרם ברוך. אנחנו עוד נרחיב גם בעניין האירוע הספציפי הזה, נסיבות נפילתם. ולפני הכל נדבר עם דרור ינאי, שהוא ראש מכינת חמש אצבעות. זו המכינה שבה התחנך סמל ריף הרוש, זיכרונו לברכה. דרור, שלום.
שלום, בוקר עצוב.
כן, מתי קיבלתם את הבשורה?
קיבלנו את הבשורה אתמול בערב, בשעה 6. אני ברמה אישית התקשר אבי הרוש, אבא של ריף, זיכרונו לברכה. קשה לי להאמין שאני אומר את זה. אתמול בערב.
הוא התקשר וסיפר לך?
כן, אבי התקשר לספר. ובכללי אנחנו נמצאים בתקופה שהיא לא נתפסת. כל הודעה כזאת היא מקבלת עוד איזשהו צביטה בלב. כתנועת חמש אצבעות, מתחילת הלחימה, מתחילת השביעי באוקטובר, איבדנו 15 נופלים בחודשים האלו. וגם עם ריף בצוות היה עוד בחור מהמחזור שלו, גלעד, שגם היה איתו בצוות. תקופה לא נתפסת.
ריף בן 20, קיבוץ רמת דוד, ספר לנו מעט עליו, על האדם שאתה פגשת בתקופה שהוא היה אצלך במכינה.
כן, אז ריף, כמו שנאמר בהתחלה, הוא בן 20, גדל בקיבוץ רמת דוד שבעמק ישראל, הגיע אלינו לתנועת חמש אצבעות בתיכון, הייתנו בעצם שנתיים מלאות, גם בתנועת הנוער של חמש אצבעות, ובהמשך הוא התקבל למכינה שלנו, שנמצאת בזיכון יעקב, ולי יצא להכיר אותו בצורה מאוד אינטימית בשנה הזאת, כשנת מכינה שהיא שנה מאוד אינטנסיבית, שחיים ביחד ממש 24-7. וריף זה בן אדם עם נשמה. ממש בן אדם עם נשמה, אחד שלא עובר לידך. התפרסמה הבוקר התמונה שלו בוויין, אתם יכולים לראות את החיוך שם.
אנחנו רואים על המסך אצלנו עכשיו, כן.
זה ריף, זה החיוך הזה, שמחת חיים. באמת יוצא דופן, משהו שקצת אולי חסר היום בחברה שלנו, ואני חושב שאם הוא היה שומע אותי עכשיו מדבר עליו, הוא היה אומר, דרור, מכינה חמש אצבעות, תמשיכו, כאילו, תחייכו, תשמחו, ילד באמת עם שמחת חיים, וחיוך מאוזן לאוזן. והדבר השני, אולי שואלי, שאני חושב על ריף, זה שהיה לו איזשהו רצון, תמידי להשתפר. הוא תמיד, תמיד, תמיד רצה להיות יותר טוב. במכינה שיש בה הרבה חניכים, יש לנו במחזור שלו בערך 60 חניכים, אז אין לך זמן כל הזמן לדבר עם כולם ולעשות שיחות אישיות. ריף זה היה חניך שתמיד, תמיד תפס את הצוות, ואמר, חבר'ה, תנו לי פידבק. אני רוצה להיות יותר טוב. אני רוצה להשתפר. אני רוצה לקחת אחריות. כל הזמן רצה להיות יותר טוב.
כמו היה איתכם, דרור, בקשר אחרי הגיוס, אחרי הגיוס לאגוז?
צריך להגיד, ארבעה לוחמים שנהרגו אתמול, הם בעצם נמצאים 8 חודשים בצבא, הם ממש בשלב ההכשרה שלהם. כן. בסך הכל עשו טירונות, אימון מתקדם, ועוד כמה שבועות במסלול, שבוע וחצי נמצאים בתוך הרצועה. בשלב הזה, כמו שאתם יודעים, אין הרבה קשר עם הבוגרים, כי הם לא כל כך זמינים, אבל ריף דווקא בתקופה שהוא יצא הביתה, הוא בחר להגיע למכינה. המכינה שלנו עברה לאלת בתקופת המלחמה, כדי להיות שם עם המפונים, וריף הגיע פיזית לאלת כדי להיות איתנו. הוא היה באמת בוגר מחויב, בקשר, תמיד שואל מה צריך לעשות. אוהב.
כן. היית אתמול בלילה אצל המשפחה?
כן, אתמול ברגע שאבי התקשר אלינו והודיע, אז נסענו למשפחה בקיבוץ רמת דוד, הצוות, המדריכים, ומהר מאוד הגיעו שאר החברים שלו מהמחזור. לא נתפס.
אמרת בפתיחה שהוא הרוג ה-15 מחניכי המכינה שלכם, חמש אצבעות, התנועה חמש אצבעות. ספר קצת מה זו התנועה, מה זו המכינה.
15 הרוגים מהתנועה. כן. איפה הבוגר הראשון מהמכינה. תנועת חמש אצבעות זה תנועה שקמנו אותם ב-2014. תנועה שהיום עובדת עם מגוון קהלי יעד, מתנועת נוער של 2,000 מתאמנים ומתאמנות ברחבי הארץ, מכינה קדם צבאית שנמצאת בזיכון, שריף הוא הבוגר שלה, הרבה עבודה עם קהילת הבוגרים שלנו, שהרבה מאוד מהם נמצאים ממש ברגעים אלו בלחימה ברצועה ובצפון, ותנועה שהיום משתמשת בכלי של האימון הגופני, כדי בעיקר לעבוד על הצדדים האישיותיים של הבן אדם, על החוסן שלו, על הביטחון שלו, על המסוגלות שלו.
אבל מה זה חמש אצבעות? אגב, מה זה השם הזה חמש אצבעות? ומה זו המכינה שבה ריף היה שותף, היה חבר?
חמש אצבעות זה אחד הערכים, זה איזשהו מושג ששירתנו כמה חברים בשייטת, שם זה איזשהו DNA של, בקצרה, של אם אתה עושה משהו, תעשה אותו באמת על הצד הכי טוב שאתה יכול, ומתוך ההתגלגלות של המושג הזה קמה בעצם התנועה, והיום כמו שאמרתי עובדת באמת עם מגוון קהלים, בעיקר עבודה עם בני נוער. בעצם 5 שנים אחרי שהקמנו את התנועה, אז הקמנו את המכינה שבעצם לוקחת את התהליך הזה ובעצם עובדת דרך שנה שלמה, תהליך חינוכי של 10 חודשים, כדי לבנות פה אנשים חזקים, אנשים עם חוסן, אנשים שיקחו את החברה שבה כולנו חיים לעתיד טוב יותר, עתיד ערכי יותר, בשלב ראשוני בשירות הצבאים שלהם כמו ריף, בשלב מיוחד יותר לחיים האזרחיים שלנו. ריף, אין לי שום צל של ספק שזה אדם שהיה ממשיך לפיקוד, היה בוחר בחיים האזרחיים שלו בחיים עם שליחות חברתית, לא משנה מה היה בוחר לעסוק, וזה מה שאנחנו מנסים בעצם לחנך פה, את ריף ואת שאר הבוגרים.
דרור, אנחנו 50 שנה בתוך המלחמה, מה עושה התקופה הזו גם לחניכים שנמצאים היום במכינה, גם לרצון להצטרף אליה, לרשם אליה?
שנה באמת עם הרבה מאוד אתגרים ואי ודאות, בכלל להתעסק בעולמות חינוכיים בתקופה הזאת, ורק השנה, אני מסתכל על השנה שהמכינה שלנו בתנועה, עם כמות העבדות, כמות השינויים שהיינו צריכים לחנך דרכם ולתווך את זה לנוער ולתת לו את המספן קדימה, הוא אתגר מטורף. אני יכול להגיד שברמת התנועה הסיפור מתחדד, הסיפור מתחדד, החשיבות עולה, הצורך לגדל פה באמת דור שמדבר ערכים, דור שמדבר מצוינות ערכית. ואני יכול להגיד על הנערים שעוברים דרכנו, שהם פשוט מבינים הרבה יותר טוב למה. הם מבינים הרבה יותר טוב למה. אני אתמול בשעה 11, אחרי שהלכתי למשפחה, אז הגעתי למכינה, לעשות שיחה עם החניכים שלנו, ופשוט ישבנו במעגל,
מה שמעת
ודיברנו. לא הרבה מה להגיד. הסתכלנו בעיניים אחד של השני, ופשוט דיברנו מהבטן שאנחנו צריכים להמשיך ולחיות פה חיים ראויים, בשביל ריף ובשביל אותם בוגרים ואנשים שנפלו בחצי שנה האחרונה. והראויים הזה, זה לדבר פה בחברה שלנו יותר ערכים, של לקיחת אחריות, ושל כבוד, ושל חשיבה שהיא יותר ביחד, לא חשיבה שהיא מתנגחת אחד בשני. וזה, אם ריף היה עכשיו איתנו פה בשיחה, זה מה שהוא היה אומר. הוא אומר, דרור, לא להתאבל, זה לא הזמן להתאבל. הזמן זה לדבר ביחד, הזמן זה לעשות.
דרור ינאי, ראש מכינת חמש אצבעות, אל ריף הרוש שנפל. תודה רבה לך, דרור.
תודה רבה, יום טוב.
תודה.
רועי שרון, כתבנו הצבאי, שלום.
שלום.
מה אנחנו יודעים על האירוע הזה שבו נפלו לוחמנו?
מדובר על פעולה באזור צפון חאן יונס. בצפון חאן יונס, אם נדייק, יש שם ציר לוגיסטי, זה ציר שהוא יחסית נחשב מרחב יותר בטוח לקוחות, זה לא התמרון בעומק השטח של חאן יונס, ולכן גם הכוח שנשלח שם הוא כוח של חטיבת הקומנדו, אבל כמו שתיאר ראש המכינה, הם היו בשלב של ההכשרות עדיין. ומה שהיה שם זה שפלגת לוחמים הלכה כדי לפעלה להגדיל את האזור של אותו ציר לוגיסטי, את המרחב של ההבטחה שם, שדרכו כוחות נכנסים ויוצאים מישראל לתוך עומק השטח, ואז במהלך הפעילות הזאת הם הותקלו על ידי מחבלים, מחבלים פתחו עליהם באש ונכנסו לתוך התקלות, ובהתקלות הזאת הם נהרגו. בדרך כלל שמענו, כששמענו על הרוגים בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, אז זה היה בדרך כלל מירי נונטטים, טילים נגד טנקים, RPG וכאלה, ועכשיו אנחנו, התקרית הזאת במובן הזה היא קצת שונה, שמדובר כאן בהתקלות, כלומר מחבלים שפותחים באש מהנשק שלהם, קלצ'ניקוב בדרך כלל, לעבר אותו כוח, ובהתקלות הזאת הם נהרגים. ואחרי שהם נהרגים, אותו הקצין ושלושת הלוחמים, הלוחמים שם משיבים אש, כמובן הם בתוך התקלות, ואז הם מזהים שהמחבלים נמלטים לתוך בית, שבתוך הבית הזה יש פיר. כשהם נכנסים לתוך הפיר והלוחמים מנהלים שם את המרדף, ואז כשהם נכנסים לתוך המבנה, הם מבינים שהפיר הזה ממולכד, כשמכינים להם למעשה מערב משיכה. כלומר, המחבלים ציפו שיש שם מרדף, ציפו שכוח צה"ל ירדוף אחריהם, והם שאירו שם מטען חבלה ממולכד בכניסה לפיר. הלוחמים הצליחו ברגע האחרון לעצור את ההסתערות שלהם לכיוון המחבלים, ואז הם הזעיקו לשם טנק, הטנק חבר לשם לחיפוי, ואז עוד חוליה אחרת של מחבלים ירתה RPG לכיוון הטנק. מהירי הזה לא היו נפגעים, הטנק ישיב באש, ירה עליהם פגזים וחיסל את המחבלים שירו על הטנק, וכל הפינוי שם והחילוץ, זה קורה אתמול אחרי צהריים, כשנמצאים שם גם מפקד חטיבה 7 וגם מפקד אוגדה 98.
רועי, אנחנו מדברים על מלחמה או לחימה בתוך הרצועה, האם האירוע הזה הוא חלק מהתמרון מה שנקרא, או הבטחת הכוחות שכרגע עומדים במקום בהמתנה לכניסה לרפיח או לפעולה אחרת?
הכוחות שם לא עומדים במקום בכניסה לרפיח, כרגע לא קורה ו...
לא בכניסה, עומדים במקום במובן הזה, עומדים כדי... להמשיך את השליטה שלנו באותו תא שטח, בהמתנה להוראה להיכנס לרפיח.
אז באזור הזה של חאן יונס, שם זה בעצם הנקודה היחידה כרגע ברצועת עזה שמתנהל תמרון. ובתמרון הזה יש שם כמה גדודים, בערך פחות מעשרה גדודים באזור הזה של חאן יונס, ויש שם גם יחידות מיוחדות שפועלות בתת קרקע. בעצם כל העיכוב או כל המשכות של התמרון באזור הזה של חאן יונס זה בגלל הקצב של החשיפה והשמדה של המנהרות שיש שם בגזרה הזאת, והכוח הזה של חטיבת הקומנדו אתמול בהתקלות הוא כוח, הפעילות אתמול הייתה קשורה ב... כמו שקוראים לזה בצהל, העמקת הישג. אם כבר יש שם כוח ויש שם ציר לוגיסטי, ציר שדרכו נכנסים ויוצאים מהכוחות, ויש שם במרחב הזה עדיין בתים חשודים, כמו שאכן קרה, אז הכוח בעצם סורק, מבצע סריקות, ומדי פעם גם משמיד בתים ומזהה עוד פירים ועוד כל מיני אתרי תשתיות טרור. במקרה הזה אתמול היה שם כוח של מחבלים שעשה מערב לכוח וזה התקיל אותם, וגם לצערנו גרם לנפגעים האלה.
האם בעצם זה שונה ממה שראינו למשל בשיפה, שזה כבר אותו שלב ג' שמדברים עליו,
כן.
יוצאים איתה השטח, ואז כשיש מידע מודיעיני, נכנסים לפעולה, לחיסול או טיפול בתשתיות או במחבלים של חמאס, בלי צורך להישאר בשטח, האם זה שונה פה? כי לכאורה, אולי אפשר היה במתאר אחר, כשנמצאים כמו בשיפה בחוץ ונכנסים, שתרגיל כזאת לא הייתה קורית, והיא תוצאה של השהייה המתמשכת בשטח.
זה, במובן הזה זה שונה משיפה, כי שיפה כבר היה, הסתיים שם תמרון, התמרון הראשי, ואז הכוחות, ברגע שצהל זיהה שם, והגיע מידע מודיעיני על כך שיש שם התארגנות מחדש של המחבלים, צהל הכניס לשם ותכנן קודם את הפשיטה. פה אנחנו עדיין בשלב כמו התמרון הראשון, באזור הזה של חאן יונס, עוד לא הגענו לשלב ג', זה עדיין בשלב ב', בגלל שצהל עוד לא, מהרגע שהוא נכנס לחאן יונס בתחילת דצמבר, עדיין פועל שם ברצף. הפעולה הזאת ממושכת, מתישהו כן לקראת סיום, אבל אני לא יודע לנקוף בלוחות זמנים, אבל במובן הזה עדיין הלחימה שם היא מה שנקראת שלב ב' של הלחימה.
עוד נקודה אחת, עוד עניין אחד, רואי, גופתו של אלעד קציר, שהיה חטוף ברצועת עזה, הובא ארצה, כן, בסוף השבוע. מה אנחנו יכולים לספר על המבצע הזה שבמסגרתו הצליחו לחלץ את גופתו?
הגיע מידע מודיעין מאמן, דווקא להבנתי לא ממחבל שנחקר בידי שב"כ או אמן, אלא מקור מודיעיני אחר, בערך על האזור שבו נקברה הגופה, ושם הפעילו עוד קצת אמצעים מודיעינים כדי לדעת בדיוק את המיקום, וזיהו חצר של בית או חניון שנמצא ליד בית, שהבית הזה הוא מפקדה של ארגון ג'יהאד האסלאמי באזור חאן יונס, ושלשום בלילה נכנסים לשם כוחות של גוז ומגלן גם מחטיבת הקומנדו, וחופרים שם בנקודה הזאת ומזהים את הגופה. הגופה הזאת, אלעד קציר, נרצח לפי המידע שבידי צהל, נרצח בינואר על ידי הג'יהאד האסלאמי. בינואר, רק נגיד, והמקום שבו קברו את אלעד קציר, זה מקום ש, נגיד ככה בעדינו, בזהירות, מרחב שבו פעלו כוחות צהל בתמרון בחאן יונס, התמרון שהתחיל בערך חודש לפני שהוא נרצח. אני לא יודע להגיד, בכלל אני לא יודע להגיד, אם יכול להיות שהמחבלים זיהו את הכוחות צהל שפועלים שם לידם, והם הבינו מזה שיש שם איזה מבצע לחילוץ, ולכן רצחו את אלעד קציר, או מסיבה אחרת רצחו אותו, אם בכלל רצחו אותו, זה המידע שקיבלנו מצהל, ואנחנו יודעים שבמבצע הזה, שלשום בלילה, לא היו נפגעים לכוחותינו, הגופה שם הוצאה ונשלחה למכון לרפואה משפטית, ואחר כך זוהתה, והוא החטוף ה-36 שצהל מודיע שאינו בין החיים, שכרגע הוא כבר לא חטוף, אלא גופה שנמצאת בשטח ישראל.
רועי, תודה רבה לך.
תודה רועי.
תודה.
הדס גרינברג, שלום.
שלום לכם.
אתמול במהלך הפגנה נגד הממשלה בתל אביב, נהג דורס כמה מפגינים, ראינו את זה בסרטון, צולם, תועד. מה אנחנו יכולים להוסיף על האירוע הזה?
קודם כל, גרסתו, בשעות הלילה הוא נחקר במשטרה, הוא טוען, נלחצתי מהמצב, מהמפגינים מסביב לרכב, בטעות לחצתי על דוושת הגז במקום על הברקס, לא התכוונתי לדרוס או לפגוע במפגינים, זו הגרסה של אותו נהג חשוד. ממש בשעה זו הוא עושה דרכו לבית משפט השלום בתל אביב, צפוי להיות מובא להערכת מעצרו, במשטרה יבקשו להערכת מעצרו בכמה ימים. נכון לכרגע עורך דינו רועי קרן טוען שמדובר במקרה מצער וטרגי, ושלא צריך לתלות אותו בכיכר העיר, ולא מדובר בדריסה מכוונת, זה כמובן סנגורו של הנהג. הם טוענים שככל הנראה מדובר בתקלה מכנית ברכב, שגרמה לרכב להאיץ ללא יכולת של הנהג לעצור.
באמת? זו הטענה?
זה מה שטוען עורך הדין. הוא אומר כך, ככל הנראה מדובר בתקלה מכנית ברכב החשמלי שגרמה לרכב להאיץ ללא יכולת של הנהג לעצור את הרכב מיידית.
אבל הנהג טוען אני בהחלט, אני פשוט נלחצתי, אז לחצתי על הגז וטסתי משם, אז זה לא כך מסתדר.
תשמע, זה במשטרה יצטרכו לשבור את הראש בין הגרסה לבין, אגב, בין גרסתו של הנהג בלילה לבין מה שנקרא ניסיון של סנגורו, כן. להוציא אותו מזה. רק נציין קצת על דמותו של הנהג. אנחנו מדברים על כדורגלן עבר, היום הוא מאמן עובה בליגה א', בין 53. הוא הסתבך בעבר לפני קצת פחות מעשור בפרשיית סמים. הוא נתפס עם סמים שלא לצריכה עצמית. אז בזמנו, שופט המחוזי אמר עליו שהתנהגותו מעוררת חוסר אמינות. אני קראתי אז את פסק הדין בעניינו.
כן, מעבר הדף, מעבר להיסטוריה שלו, ממה שאת יודעת וממה שאפשר לראות באותו תיעוד וידאו, מהדקה לפני הדריסה, יש משהו שנראה כמו איום עליו על נושאי רכב שלו שיכול להסתדר עם גרסתו שהוא נלחץ? יש
לא,
איזשהו מידע על זה?
לא, מהסיבה הפשוטה שהיו שוטרים שהיו בסביבתו של הרכב, הוא יכל לעבור באמצע, הם גם פיסו לו את הדרך לעבור, מה שנקרא, בביטחה, כי בכל זאת התהלכו ברחוב מפגינים, לא צרו על רכבו עשרות או מאות מפגינים וניסו להפוך את רכבו או דפקו על רכבו. היו חילופי כללות בין יושבי הרכב, בין הנהג ונשים שישבו גם בחלק האחורי של הרכב, כללות לעבר המפגינים. המפגינים השיבו את הטענות והכללות שלהם, חלקם בחזרה לעבר יושבי הרכב, אבל פשוט הגיע הרגע שכבר, גם רואים את זה לפי התיעוד, שוטר שממש נמצא צמוד אליו ומבקש אפילו מסגור את החלונות להפסיק להקנית את המפגינים, מפנה לו, מסמן לו עם היד, עכשיו אתה יכול לנסוע, אחרי שהוא פינה לו את הדרך, וברגע הזה הוא לוחץ על דוושת הגז, כשעדיין מתהלכים במרחק של מטרים בודדים לפני הרכב. כן. מפגינים, אפילו רואים שהוא מזגזג, כלומר,
כן, פרטי
זה התיעוד.
נכון, רק נגיד, תגידי מה מצב הנפגעים הפצועים?
אישה אחת בת 50 עדיין במצב בינוני, חבלה בחזה, ועוד ארבעה נפגעים באורח קל, חלקם שוחררו לבתיהם, חלקם עדיין מטופלים ביחידות.
דבר נוסף שהיה שם זה הודעה של המשטרה בשלב כלשהו של הערב, ש שוטרת נפגעה מאגרוף של מפגין, ואחר כך המשטרה חוזרת בה.
נכון. יחסית מהר הוציאה במשטרה תמונות ותיעודים של שוטרת מדממת מהפה, בטענה שאחד המפגינים נתן לה אגרוף לפנים, ולכן זו הפגיעה שלה, אבל לא עובר יחסית הרבה זמן, אולי שעה פחות או יותר, ומתגלה לו תיעוד של המפגינים בשטח שתיעדו את אותו הרגע, ומתברר ששוטר פשוט העיף מפגין, והוא הותח אחורה, ובזמן שהוא הותח אחורה הוא פגע עם המרפק באפה של אותה שוטרת ללא כוונה, ואחרי שהתיעוד הזה בעצם יוצא לאור, רק לאחר מכן המשטרה, דוברות המשטרה מבהירה שלא הייתה פה בעצם כוונת זדון של אותו מפגין.
כן, ממה שאני מבין מהמשטרה, השוטרת דיברה שהיא נפגעה מאגרוף של מפגין, מה שנכון, אני להגנתה פה אומר, לא יודע מה לגבי הדוברות, אני מניח שהיא לא ראתה מה שהיה קודם, כלומר האגרוף היה, אבל כאמור שוטר דחף את האגרוף אליה.
כן, זה עניין של שניות, באירוע המוני, וגם לקבל אגרוף לאף, ולשנייה וחצי אפילו לא לראות תרתי משמע, אבל בין הדיווח הזה לבין הבדיקה שלו בשטח, גם מזה אנחנו מצפים מהמשטרה לבדוק איך דברים קורים לפני שהם טוענים טענות כאלה ואחרות.
הדסה, היית שם אתמול, נכון?
נכון.
היה, מבחינת ההפגנה, האופי, האווירה, היה משהו אחר מהשבועות הקודמים? זה הרגיש אחרת?
כן, מרגישים ביחס, נאמר, לשבוע שעבר, שבו לראשונה כך להצטרפו גם משפחות החטופים, מבקר החטופים, וצעדו לכיוון קפלן, וההפגנות התערבבו יחדה, ואתמול בפעם הראשונה נגדיר זאת צמד ההפגנות של משפחות החטופים שקורות להשבתם של יקיריהם, וגם מי שהמוחים שקוראים לבחירות עכשיו התאחדו יחד. רואים שההפגנה הזאת גדלה באופן משמעותי מבחינת כמות המפגינים שחברו לקפלן, לא סתם גם המשטרה לראשונה מתחילת המלחמה אישרה שההפגנה הזאת תאריך בצומת עזריאלי, מה שלא אישרו עד עכשיו. רואים את הזעם, ברחוב. האם אתמול זה הוביל לחסימות איילון? לא. לפני שבוע, כן. אבל בשורה התחתונה מרגישים את המתח שם כן. בשטח, והכל מתערבב יחד, כמו שאמרתי, גם הבחירות, גם סיפור החטופים. אתמול עוד צעקו שם משפחות החטופים אל עד סליחה, זה באמת היה סיטואציה מצמררת מול הקריה. רואים עליית מדרגה בהפגנות.
הדס גרינברג, תודה רבה.
תודה הדס.
בבקשה.
כתבנו מדיני סולימן מסו, עוד שלום, בוקר טוב. סולימן?
אני פה, שומעים אותי?
עכשיו כן. אנשינו יוצאים לעוד סבב שיחות.
נכון, זה אמור לקרות היום, עוד לא יתקבל האישור הסופי, אבל כל הערכות אומרות שראש הממשלה יאשר היום במהלך ישיבת קבינט המלחמה, שתתכנס בעוד פחות משעתיים את יציאת המשלחת הישראלית לקהיר, מכיוון שלשם מגיעים באמת הבכירים של המתווכים. בראש המשלחת יעמוד ראש המוסד וגם ראש השבק, ושם הם יפגשו את ראש ה-CIA, ראש המודיעין המצרי, וגם ראש הממשלה הקטרי, שהוא אחראי שם על המודיעין, כאשר כבר בתקשורת חמאס אמר לא להצעה החדשה, והמצרים אומרים, יש לנו עוד אפשרות לשפר אולי במקצת את אותה הצעה.
לא להצעה החדשה, כי מה?
כי הם אומרים, זה לא עונה על הדרישות שלנו. שוב, זה מה שאומרים מול המצלמה. הם אומרים, זה לא עונה על הדרישות שלנו, שאנחנו דורשים כבר שבועות ארוכים, וזה הפסקת המלחמה והוצאת כל כוחות צהל מהרצועה, והחזרת כל התושבים לצפון רצועת עזה. כן, אתמול הייתה אמירה מעניינת של אחד מבחירי חמאס, שאולי אומרים בפעם הראשונה, שכן הייתה התגמשות בעמדה הישראלית, אבל הוא אומר שזה לא מספיק. כך או כך...
אתה מדבר על מוחמד נזל?
לא, לא, לא מוחמד נזל, בכיר אחר מחמאס בדרג המדיני שלהם.
כי ראיתי ציטוטים של מוחמד נזל מאתמול, גם הוא בכיר חמאס, שאומר אנחנו רואים עכשיו שארצות הברית ומדינות המערב דורשות את מה שדורש ארגון חמאס, ורואות בדרישות של חמאס דרישות הגיוניות.
נכון, אוסאמה חמדאן אמר משהו אחר, מה שציטטתי מוקדם יותר, אבל תראה, בסוף אנחנו יכולים להביא שמות ודברים שהם אמרו מפה ועד הודעה חדשה, שום דבר לא ישנה. בסוף זה מה שנאמר בתוך החדר הסגור, ובתוך החדר הסגור אפשר להגיד שחמאס באמת ירד מהדרישה שלו לקבל ערבויות לסיום המלחמה, והוצאת כל כוחות צהל מרצועת עזה, והוא מתעקש כרגע על מספרים גדולים מאוד של תושבים שיחזרו צפונה. הדבר הזה כמובן כרגע בישראל בסימן שאלה, עד כמה אפשר באמת להיות גמישים בהחזרת התושבים לצפון רצועת עזה. אני חייב להגיד שיש פסימיות לישראל לקראת הפסגה הזאת, אבל אתה יודע, תמיד אמרנו גם שיש פסימיות, ובסוף לא הגענו לעסקה. הכל תלוי באותה דינמיקה שתהיה היום בחדר כן. בקהיר. המצרים מאוד אופטימיים שהם הצליחו לעשות את מה שהקטרים לא הצליחו לעשות, זה יתגלה היום.
סולימן, נסה להסביר לנו, הדרישה של חמאס להפסקה מוחלטת של כל הלחימה, יציאה של צהל מכל רצועת עזה, אתה יודע, לגבול שהיה בשישה באוקטובר, זו דרישה שלהם כתנאי, אפילו לפעימה ראשונה של שחרור, מה שנקרא הומניטרי, של נשים, ילדים, גברים חולים ומבוגרים?
לגמרי נכון, כן. זה לא תנאי שלהם לכולם, כי גם הם לא מדברים על שחרור כולם. כדי להתניע את העסקה, להתחיל בשלב ההומניטרי בדיוק כן. שזכרת כרגע, כן. ואומרים אלה התנאים שלנו.
אז למה בעצם יש ויכוח בכלל כמה גברים נסכים שיעברו מהדרום לצפון, אם זה 2,000 ביום או 5,000 ביום?
שוב, זאת... זה מה שנאמר,
לא,
זה
אבל...
מה
שנאמר. אם חמאס אומר, אנחנו בכלל, לא משנה, גם אם תכניסו 10,000 ביום, אנחנו לא מוכנים לשום שחרור של אישה אחת, עד שאתם לא יוצאים מכל הרצועה, מפסיקים את המלחמה, נותנים לנו ערביות שלא תהיה יותר מלחמה, אז, אין, אז מה
רלוונטי אותה? אלה התנאים של חמאס מול המצלמה. בחדר הם לא אומרים את זה. כפי שמעת, הם אומרים דברים אחרים, הם מוכנים להגיע לפשרה בעניין החזרת התושבים בצפון הרצועה, ואז אפשר להניע את, את העסקה.
כלומר,
מול המצלמות הם מקשיחים אוקיי. עמדות.
כלומר, בעצם, מה שמונע כרגע עסקה, זה הוויכוח במסגרתו ישראל לא מוכנה להחזרה של מספר גדול של גברים עזתים צפונה, והחמאס רוצה שזה יעשה גם ללא בידוק.
נכון? בין היתר כן, אבל בעיקר זה באמת הסוגיה.
אוקיי.
ישראל כבר הוכיחה שהדבר הזה לא יקרה, כלומר לא יחזרו אנשים ללא בידוק.
אוקיי, גם אם זה מספר אלפים ביום, מדוע ישראל...
לא משנה המספר, בסופו של דבר זה קלף מיקוח. אם אתה מחזיר עכשיו לשם בלי בידוק, זה יכול להיות גם פעילי חמאס, זה יכול להיות אפילו משפחות של פעילי חמאס שישראל לא רוצה להחזיר אותם כדי להשאיר את זה כמנוף לחץ. הסיפור הזה הוא לא רק מספרי, הם יחזרו 2,000, הם יחזרו 12,000, הם יחזרו 30,000, העניין הוא לא רק המספר, העניין הוא גם הפרופיל של האנשים.
כן, ברור. גם אם נכריע את הגדודים ברפיח ונסיים את שלב ב' של המלחמה, של התמרון, עדיין יישארו כמה אלפים, אפילו רבים, של מחבלי חמאס, לוחמי חמאס, אין שאיפה לגמור את המחבל האחרון. אז למה זה כזה קריטי שחלקם יחזור עכשיו צפונה? גם כך בסוף שלב ב' נצא לאיזשהו פרימטר, אם יחזרו צפונה ונמשיך כמו שאנחנו עושים בשטחים נגיד.
זה בדיוק הוויכוח בקבינט המלחמה, כי יש מי שאומרים שם שכבר יש אפילו שלטון מבוסס של חמאס בצפון הרצועה, ואנחנו רואים איך הם מצליחים לחזור פעם אחר פעם לבית החולים שיפה. לא בטוח שהם יכולים לחזור עכשיו אחרי שהוא כמעט נערס לגמרי. אבל בישראל יש מי שאומרים, בואו נגיע לעסקה, כך או כך, גם נשלם מחירים מאוד כבדים, כי חמאס ממילא נמצא שם בצפון וב...
כן, אבל יש הבדל, אני חושב, בין איפה חמאס נמצא ובאיזה סדר כוחות, נקרא לזה, נמצא. כשתושבי סדרות מתחילים לטפטף הביתה, לא בטוח שמישהו יחזור לשם כשבית חנון פתאום תהפוך להיות בית חנון שהייתה קודם.
אבל היא תהפוך להיות, אבל בית חנון תהיה עם אנשי חמאס, גם כשנסיים את רפיח.
לא יודע מתי זה יקרה, אני לא יודע. אולי נשאיר אותם שם עוד שנה.
התוכנית של הקבינט ושל צהל, כפי שהוצגה ואושרה, היא איזשהו תמרון שאמור לפרק את הגדודים, שזה בדרך כלל להכריע 50% מהכוח הלוחם, ואז יציאה ועבודה בפרימטר, כמו שאתה עושה בשכם וג'נינג, שאתה נכנס פר מודיעין.
יש תאריך מתי מתוכננת חזרת תושבי בית חנון?
אני לא יודע, יש תוכנית
שאומרת... אבל אני מניח שרוצים לדחות את זה כמה שיותר.
אבל יש תוכנית שאומרת, בכל מקרה זה יהיה כמו אחרי חומת מגן, שלוקח 2-3 עד שתגמור למוטט את כוחו הצבאי של חמאס. אם לא רוצים להחזיר את תושבי סדרות, צריך להגיד להם את זה, אבל זה מה שהצבא אומר.
לא, תושבי סדרות ודאי שאנחנו רוצים להחזיר.
אבל אם אתה אומר שהם לא יחזרו...
לא, אני אומר שיש הבדל גדול מאוד אם תושבי סדרות יראו את תושבי בית חנון חוזרים מחר, או בעוד 3 שנים. יש הבדל גדול.
אז 3 שנים אתה צריך להיות בתוך עזה.
מה שאני שמעתי...
סולימן, שנייה, מה שקלמן אומר, המשמעות שלו שצהל צריך להיות לשלוט ממש על החיים גם שם, במשך 3 השנים הקרובות, זה לא מה שהממשלה אומרת.
זה לא מה שהממשלה אומרת, אבל כן שרים בקבינט אומרים לי שלא תהיה חזרה של עזתים מצפון הרצועה, כל עוד שהתושבים הישראלים לא חוזרים לאזורים המקבילים בעוטף. עד כמה זה יקרה, אני לא בטוח, אבל זה גם הוויכוח. האם התושבים, תושבי סדרות, תושבי עוטף עזה, יראו את העזתים חוזרים לצפון הרצועה עוד לפני שהם חוזרים, בקבינט אומרים שזה לא יקרה, נראה לי שצריך לחכות בכלל אם תהיה עסקה.
סולימן, תודה רבה לך.
תודה.
שלי טפיירו, כתבתנו, שלום.
שלום.
בוקר טוב, מה את מספרת לנו?
כן, אז אני מספרת לכם על נאשם פלסטיני, תושב שכם, שבחודש פברואר האחרון נסע ברכב שלו באזור, הוא הבחין בחיילים שהיו באיזושהי פעילות שם, ואז הוא החל להימלט. תוך שהוא נוסע נגד כיוון התנועה, לאחר מרדף קצר, החיילים תופסים אותו, ברכב שלו נמצאו 2 קופסאות שהכילו 10 כדורים, סכין, בנייד שלו נתפסו לא מעט תמונות שהוא עם נשקים שונים. התביעה הצבאית ממהרת להגיש נגדו כתב אישום, גם בגין החזקת הנשק, ובטח בימים כאלה, בעיצומה של מלחמה, וגם מבקשת לעצור אותו אותו בהליכים. אלא שכאן הסיפור מסתבך. הסנגורית שלו טוענת בדיון שמדובר בכלל באיש ששייך למנגנוני הביטחון של הפלסטינים, אלא שבדיקה של התביעה הצבאית מגלה שהוא לא כזה. היא מתעקשת, ובדיון היא מציגה שיחת טלפון שהיא בעצמה, הסנגורית, עורכת עם איזשהו נציג ברשות הפלסטינית שטוען שהוא אכן חבר במנגנונים. בית המשפט שולח את...
מה שלכאורה מכשיר את זה שיש לו נשק, כי הוא צריך את הנשק לצורך העבודה שלו, אם הוא באמת חבר במנגנונים, זו הטענה.
לכאורה, זה הטענה של הסנגורית, כן? התביעה הצבאית שוללת את זה, היא טוענת שאין כזה, אלא שבית המשפט שולח את התביעה הצבאית לבדוק שוב, והתביעה הצבאית אומרת, אכן בדקנו, הוא אכן חבר במנגנון הרשות הפלסטינית, רק לא ברור לנו באיזה תפקיד, אנחנו עדיין טוענים למסוכנות, בטח ובטח נוכח הרשעה קודמת שלו בעבירות ביטחון לפני כמה וכמה שנים. כאמור, בעקבות אותו, אגב, בפתח סוגריים סבור, אני אגיד שכבר לצערנו ראינו גם חברים במנגנון המסכל שביצעו פיגועים נגד ישראל. זאת אומרת, זה לכשעצמו לא בהכרח טענה מספקת, והתביעה הצבאית גם באמת עומדת על כך, באמת גם מציינת שהוא שיתף פעולה באופן מוגבל בחקירה שלו, שינה גרסאות, מציינת את ההרשעה שלו, אלא שבית המשפט הצבאי בשומרון, בסופו של דבר, משתכנע מדברי הסנגורית, חרף כתב האישום, חרף הבקשה לעצור אותו עד תום ההליכים. הם טוענים כי המסוכנות...
משתכנע מה? לשחרר אותו?
לשחרר אותו בערבות מינורית של 8,000 שקלים.
בהסבר שמה?
בהסבר שהמסוכנות שלו פוחתת, שוב, למרות שלכאורה לא יודעים מה בכלל התפקיד שלו במנגנוני הסיכול, ושוב, חשוב להדגיש שמדובר בשור מועד במי שהורשע בעבר בעבירות נגד ביטחון המדינה, ובכל זאת משוחרר בערבות מינורית של 8,000 שקלים, כמו שציינתי קודם.
שלי, תודה רבה לך.
תודה.
מה קורה מואב? תעשו כאני רואה.
רק בך.
יש לנו שעה שנייה עמוסה מאוד. היא הייתה אמורה להיות עמוסה ממילא, אבל... חלק מהעניינים העמוסים שהיו בשעה הזו נדחקו אל השעה הבאה.
אתה רוצה לומר למאזינים, שווה להישאר.
שווה להישאר. איך אתה...
קורא.
לקצר את התובנות שלי. טוב, אז אנחנו רוצים לפרסומות חדשות, ואז נחזור. אתה רוצה להגיד עם מה נחזור?
אין לנו הרבה זמן. נגיד הרבה דברים מעניינים.
הרבה דברים מעניינים, אין לנו זמן לספר.
חזרנו. אילון לוי מכיר?
כן. אז... מה זה מכיר? מכיר, אתה יודע.
כן.
אוקיי, אבל הרבה.
אז נגיד...
את הרשתות, את הטלוויזיה.
כן, אילון לוי הוא ישראלי, נולד בלונדון, התחנך בבריטניה.
התחלנו מהלידה שלו.
כן.
אוקיי.
כי זה קשור. והפך להיות אחד הדוברים האפקטיביים ביותר של ישראל בתקשורת הבינלאומית מאז תחילת המלחמה. לפני כחודש הושעה. מתפקידו בעקבות טענה רשמית, ציוץ שלו נגד דיוויד קמרון, שר החוץ הבריטי, שעל פי הטענה היה לא במקום, לא ראוי שדובר של הממשלה מתבטא ככה נגד שר החוץ של בריטניה. ואז התחילו שמועות שאולי זה לא רק הציוץ שהביא להשעייתו, אלא התערבות של
כן, נדמה לי גם שזה לא נתניהו. הציוץ רק התחיל משהו, זה לא ש... כן. יכול לסגור את הטלפון.
נחמד יהיה אם נחליש את הטלפונים. כן. ושבעצם שר נתניהו לא רצתה אותו בצוות ההסברה, בגלל שהוא היה מעורב בהפגנות בקפלן בשנה שעברה, ואז הוא מחליט לגרוז את מיטלטליו.
אפשר להגיד לו תודה ולהתראות. בעצם מיצינו כבר את כל הרעיון איתו, לא?
לגמרי. שלום אילון לוי.
ובכל זאת אני פה על הקו. בוקר
טוב, מה העניינים?
בסדר, חוץ מכל מה שלא בסדר. מה איתכם?
כן. משהו על ההקדמה? הכל מדויק?
פחות פחות או יותר, כן. לאחר השעיה אני החלטתי שאני מתחיל בדרך חדשה עם הצוות, צוות המתנדבים שעובדים איתי מתחילת המלחמה. ממשיכים לעשות הסברה באופן עצמאי, בתמיכה של גם משרד התפוצות וגם תורמים שעוזרים לנו עם המיזם. אני לפני כמה ימים התעוררתי בשלוש לפנות בוקר להתראיין בארצות הברית. בטלוויזיה של הפריים טיים שם, וממשיכים בעבודה.
רגע, זה לא עניין, זה לא איזה יוזמה פרטית, אומר משרד התפוצות?
משרד התפוצות משקיע בזה כסף, כן, אל מול כסף שאנחנו נגייס מתורמים, וסך הכל הצלחנו לגייס סכום מכובד מתורמים גם בארץ וגם בתפוצות.
למה הושעת?
שאלה טובה, אני קיבלתי טלפון לפני כחודש מראש מערך ההסברה מושיק אביב, שביקש להשעות אותי בעקבות תלונה כלשהי מהבריטים בנוגע לציוץ לשר החוץ, דיוויד קמרון.
תזכיר את הציוץ שלו ושלך?
זהו שאני לא יודע, כי האמת שאני לא ראיתי את התלונה נגדי.
לא, לא את התלונה, את הציוץ.
זהו, שהיו מספר ציוצים בקשר של שר החוץ דיוויד קמרון.
אם אני זוכר נכון, הוא צייץ משהו על זה שדרוש עוד אספקה לתוך רצועת עזה, ואתה ענית שאין בעיית אספקה כזאת.
נכון, הוא צייץ שישראל צריכה לאפשר ליותר מסעיות להיכנס לעזה. אני עניתי שאין בעיות קיבולת במעברים בישראל, ואנחנו לא שמים מגבלות על כמויות המזון, המים והתרופות שיכולות להיכנס לעזה, וגם האוהלים. וזה כנראה, שוב, אני מדגיש, לא ראיתי את התלונה המדוברת, גררה תלונה מהבריטים, שכנראה חשבו שזה לא במקום, שדובר עונה לשר החוץ, ובעצם מעמיד אותו במקום ואומר, אתה טועה.
בזמן אמת זה היה נראה לך עילה מספקת, בשביל להשעות אותך, ולו אפילו כדי, אתה יודע, להראות לבריטים שאנחנו עושים משהו, או שזה היה נראה לך לא פרופורציונלי?
בזמן אמת אני חשבתי שזה ייפטר תוך מספר ימים ויחזיר אותי לפעילות. זה הגיע אחרי כ-280 רעיונות לתקשורת הבינלאומית, 50 מסיבות עיתונאים, היינו באמצע עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית. מצבנו בדעת הקהל הבינלאומי נע בין הקשה לקשה מאוד. לצערי, ההודעה החדשה להחזיר אותי לפעילות לא הגיעה, ולכן הכרזתי שאני יוצא לדרך עצמאית, ממשיך לעשות הסברה.
אז עוד רגע, נדבר על כל השערות שעלו אחר כך, אבל אם הסיפור היה רק הציוץ הזה, בוא נניח שזה היה, רגע, רק לצורך שיחתנו, יש כאן משהו, לא?
תראה, אם זה היה רק הציוץ הזה, אני הייתי מצפה מהמדינה שתגיב שקודם כל מה שצייצתי הוא האמת, שאני חוזר על הנקודות שאנחנו מזכירים בכל רעיון ובכל מסיבת עיתונאים. אולי הפרה של פרוטוקול דיפלומטי, לא במקום, ננזף, התנצל, נגמר הסיפור וממשיכים הלאה. אבל אני חושב שכפי שכולנו ראינו, דווח על הקשר יותר רחב.
שאתה יודע עליו משהו? מישהו דיבר איתך? הזכיר מואב ורדי פרסומים שהיו שיש את ראש הממשלה לא רצתה אותך, או אמרה משהו, או דרשה משהו, או ביקשה משהו. משהו שחוץ מהפרסומים האלה אתה מכיר?
לא, תראה, דפנה ליאל כתבת מצוינת, ואני לא מטיל ספק לרגע בדיווחים שלה, ואם היא מדווחת, אני בטוח שהיא עשתה את העבודה שלה, ויש לה מקורות מבפנים. אני יכול להגיד שאני באופן אישי, אף אחד במערך ההסברה או במשרד ראש הממשלה לא אמרו לי כלום לפני כן, וגם הופתעתי כי בתחילת המלחמה התראיינתי על זה שבעבר השתתפתי בהפגנות, ולאף אחד לא היה אכפת, כי הייתה ישראל שלפני השבעה באוקטובר, ישראל של אחרי השבעה באוקטובר, כולנו התגייסנו מתחת לאלונקה, סביב הדגל, ימנים, שמאלנים, אנשי מרכז, כולם ביחד, למען הניצחון. אז הדיווח כן הפתיע אותי, כן שמעתי שמועות, חלקי דיווחים שלא מרוצים מהעניין הזה.
כשאתה מחבר, כשאתה מחבר את הציוץ והתגובה אליו בהשעיה ושלא קראו לך, לדיווחים האלה על כך שזה הסיבה שלא הוחזרת או שזה נמשך או שהושעת קשורה לחוסר סביעות רצון מזה שהיית חלק מהפגנות קפלן, זה נראה לך הסיבה? זה נראית לך ההקשר הכללי לסיפור?
תראה, אני לא יודע, ואני לא רוצה להוסיף לספקולציות. אני יכול רק להגיד שאני מקווה מאוד שזו לא הסיבה, ושאנחנו לא מתנהלים ככה כמדינה. אני אופתע אם זה המצב, כי אני יכול להגיד
מהקולגות שעבדתי איתם במערך ההסברה, כולם אנשי מקצוע, לא הרגשתי בשום שלב שיש שם פוליטיקה, אז אני מאוד מקווה שזו לא הסיבה, אבל אני לא יודע, ואני לא רוצה להמשיך לספקולציה, okay. אני מתמקד בעבודת ההסברה.
טוב, אז בוא נדבר על הסברה. מה כן. מצבנו בדעת הקהל בעולם? בימים אלה.
בין רע לרע מאוד. תראו, מצד אחד, שני שליש מהציבור האמריקאי לפי הסקרים, מתנגד להפסקת אש שתשאיר את החטופים בעזה ואת החמאס בשלטון. זאת אומרת, רוב ארצות הברית, 80% בעד ישראל מעל החמאס. אממה, זה לא מה שקובע בגדר מקבלי ההחלטות, ששם השיח עבר לעניין שהמלחמה חייבת להסתיים, ואיך מפעילים מספיק לחץ על ישראל כדי לסיים את המלחמה. אפילו ראש ממשלת בריטניה, רישי סונאק, שבתחילת המלחמה עמד לצד בנימין נתניהו ואמר, אנחנו רוצים שתנצחו. עכשיו אומר, כן, לישראל יש זכות להגן על עצמה, אבל אנחנו צריכים הפוגה הומניטרית שתוביל להפסקת אש בת קיימה ארוכת טווח.
רגע, אתה אומר בעצם שהמנהיגים בבריטניה, בארצות הברית ובמדינות המערב, יותר ביקורתיים מישראל מרוב הציבור במדינותיהם?
בארצות הברית, כן. כי הצד שעושה יותר רעש ועושה יותר צרות לאדמיניסטרציה, זה לא הצד שאומר, נו ברור שלישראל לזכות להגן על עצמה. זו התנועה העממית הגדולה שמתגייסת כנגד המלחמה הזאת.
אבל היה סקר גלופ, היה סקר גלופ בשבוע שעבר, שמצא שהתמיכה בהמשך הפעולה הצבאית של ישראל בעזה, בקרב הציבור האמריקני, ירדה מ-50% בספטמבר נדמה לי 36% עכשיו, וההתנגדות למלחמה, להמשך המלחמה, עלתה מ-45% בנובמבר ל-55% עכשיו.
תראה, זה הכל תלוי איך אתה שואל את השאלות, כי לא כולם עוקבים בצורה קרובה אחרי המלחמה, ולכן תלוי מה אתה שואל. זאת אומרת, אם אתה שואל, האם אתה תומך בהפסקת אש שתשאיר את החטופים בעזה ואת החמאס בשלטון, שני שליש יגידו לך, לא, אנחנו לא רוצים הפסקת אש שתשאיר את החטופים בעזה. אם אתה שואל, האם אתם רוצים שהמלחמה תמשיך? נו, ברור שרוב יגידו שהם לא רוצים שהמלחמה תמשיך.
אז איפה הבעיה שלנו היום?
אז תבינו לאן השיחה עברה. השיחה בבריטניה עכשיו היא האם להפסיק למכור נשק לישראל, לא משנה שהם בקושי מוכרים לנו, ואנחנו בטח מייצאים יותר, אוקיי? האם להפסיק למכור נשק לישראל, כדי ליצור, לייצר לחץ, להפסיק את המלחמה?
אילון, השאלה היא כמה זה באחריותנו, וכמה זה העולם הישן והרע שמופיע בצורה הזו בכל סבב ובכל מלחמה שכזו, כי בסופו של דבר, מה שעברנו בשבעה באוקטובר, אותו טבח נוראי, עברנו והעולם ראה את זה, ובסופו של דבר, באופן שיש מי שיראה אותו עזוי לגמרי, נאתרנו ללחץ של העולם ואנחנו מכניסים אוכל בהיקף מטורף לאויבים שלנו. ובסופו של דבר, האמריקאים שלוחצים עלינו להפסיק, הרגו חפים מפשע בכמויות אדירות, באלף מקומות בעולם, באלף מבצעים ואירועים. אבל אני תוהה אם אחרי כל זה יש לנו מה לעשות מול זה, או שזה העולם והוא תמיד היה כזה.
אני לא חושב שבתחילת המלחמה הייתה אפשרות שאנחנו נשכנע את כל העולם כולו לעמוד לצידנו עד לניצחון המוחלט. זה לא היה ריאלי, זה תמיד היה עניין של לקנות זמן. כי זה לא רק אנחנו מול הפלסטינים שמתראיינים מהצד השני, יש פה אקו סיסטמה שלמה. של סוכנויות של ארגוני זכויות אדם, שתסלח לי, לקחו את הצד של החמאס, וננזפתי בשלב מסוים במלחמה שאמרתי שארגון הבריאות העולמי לקח את הצד של החמאס. אבל כשמדברים על הנזק שנעשה בבתי החולים בעזה, בלי להזכיר שהחמאס הפך את בתי החולים למפקדות טרור, הם עושים את עבודת התעמולה של החמאס ולוקחים את הצד שלהם. קשה מאוד להילחם כשיש לך דווחית מיוחדת של שאומרת מכחישה שהטבח היה טבח אנטישמי, ואפילו צרפת וגרמניה נזפו בה על האמירה הזאת, שהיא מוציאה דוח שאומרת, אני חושבת שישראל מבצעת רצח עם, ופתאום זה הופך לכותרת, האום קובע. זאת אומרת, אנחנו, זה לא רק אנחנו מול הפלסטינים, אנחנו...
לא, אז אילון, אני חוזר לשאלה שלי. אז אני חוזר לשאלה שלי. יש דברים שהם באחריות שלנו, שאתה אומר, אם היינו מדברים אחרת, מתבטאים אחרת, מתנהגים אחרת, אולי המצב היה אחרת. אני שואל, אם נוכח כל זה, יכולנו לעשות משהו אחר? או שזה העולם?
כמובן.
מה?
בוודאי. יש גם ענייני הסברה וגם ענייני מדיניות, אוקיי? שום דבר הוא לא כורח הגורל. היו דברים שיכולנו לעשות אחרת, ואני חושב שלקראת המלחמה הבאה, שלא תבוא ונדע רק שלום, אנחנו נשכיל ונפנים את הלקחים מהמלחמה.
תן דוגמה.
מה לא עבד? לדוגמה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר אגרסיביים בלדרוש תיקונים ממערכות חדשות. אני רואה עדיין את השמועה שמתרוצצת בכל מקום שלפני המלחמה נכנסו 500 מסעיות סיוע לעזה. זה פשוט לא נכון. בספטמבר 23 נכנסו בחודש לפני המלחמה 290 מסעיות לעזה, חצי מהם בכלל תשומות בנייה. ועדיין מנהיגים זרים מפעילים עלינו לחץ להכניס 500 מסעיות לעזה על בסיס מיתוס שזה היה הקו הנתון לפני המלחמה. יש ענייני הסברה, יש ענייני מדיניות, היו דברים שנאמרו שבאמת עדיף שלא היו נאמרים. אבל חשוב להבין את ההקשר שבסופו של דבר אנחנו פועלים פה מול מנגנון תעמולה עצום. והעניין תמיד היה לקנות זמן ולקנות לגיטימציה. כשהיה ברור מאליו שכל העולם התהפך נגדנו, ואגב, אני חושב שעובדה שאנחנו 6 חודשים לתוך המלחמה, ורק עכשיו באמת מרגישים לחץ רציני להפסיק את המלחמה, זו דווקא הצלחה למדיניות ההסברה מול מדיניות החוץ של מדינת ישראל, שהצלחנו בכל זאת, עם כל החצי כן, חצי לא, לשמור על התמיכה של בנות הברית שלנו. אבל כן, 50 שנה לתוך מלחמה, אחרי התעמולה של החמאס, בתמיכת ארגוני הסיוע וארגוני זכויות אדם, מצבנו קשה.
אילון, נגיד שהיינו פותרים את עניין התעמולה, האנטי-ישראלית, האם אין בעיה בסיסית היום לשכנע אזרח ממוצע במערב, בניו יורק, באטלנטה, טקסס או סן פרנסיסקו, שהתמונות היחידות כמעט שהוא רואה בחדשות ערב ערב הם של פלסטינים. פלסטינים נהרגים, ילדים תחת הריסות, ילדים רעבים עם צלחות מחפשים אוכל, ואין, ישראל לא מכחישה שנהרגים הרבה מאוד אזרחים בלתי מעורבים בעזה, היא פשוט אומרת, אין ברירה, זה הנזק שקורה כשצריך לחסל ארגון טרור שמוטמע בתוך אוכלוסייה אזרחית. אבל השאלה היא, האם היום יש בכלל יכולת לשכנע מישהו במערב ששישה חודשים זה התמונות שהוא רואה, ולהגיד לו, אבל 7 באוקטובר, אבל 7 באוקטובר.
ולא עניין רק של 7 באוקטובר, זה להשיב ולהזכיר להם שאנחנו פועלים לא מתור רצון נקמה על 7 באוקטובר שהיה, אלא כדי למנוע את 7 באוקטובר הבא, והכי חשוב, להחזיר את החטופים.
נכון, אבל אותו אזרח אומר לך, אבל אותו אזרח אומר לך, אני בעדך, אבל למה צריך כל כך הרבה ילדים הרוגים? ואת זה מה שהוא רואה בטלוויזיה.
נכון, וזה אתגר עצום שעומד לפנינו, ומה שאנחנו חייבים להסביר, הם רוצים שהמלחמה פשוט תיעלם, כשממשלת בריטניה אומרת, היא רוצה הפוגה הומניטרית שתוביל להפסקת אש, ואז באותיות הקטנות אומרים, טוב, אבל הפסקת אש ארוכת טווח תבוא רק אחרי שיפורק החמאס, אז השאלה הוא מי יפרק את החמאס? אתם רוצים פשוט עם שרבית של קסם שהחמאס ייעלם, אבל לנו אין את הלוקסוס פשוט להעלים את העין, לשים את המלחמה הזאת בצד ולהגיד, טוב, החמאס לא יקה בנו, כי זה החצר האחורי שלנו ולא שלהם. וזה באמת האתגר הקשה, אנחנו מסבירים פה מצב היפותטי, אל מול התמונות הקשות שיוצאות מעזה, גם שהם יודעים שהתמונות יוצאות בזכות הכתבים שפועלים בחסות החמאס, ואין שם באמת תקשורת חופשית, והם מכירים את המניפולציות, ולא מוכנים באמת לחקור את המניפולציות שהם עושים במספרים של ההרוגים בעזה. אבל כן, ללא ספק, אלה החומרים שהם מקבלים, ואני מצדיע למתי החטופים על העבודה הקשת והקשה שהם עושים, כדי לנסות ליצור יותר כותרות ויותר עניין סביב החטופים. כי בסופו של דבר, כל יום יוצאות תמונות קשות מעזה על המצב ההומניטרי, ולא ממרתפי החמאס, אין תמונות חדשות, אין שם מה לחדש מבחינת החטופים. ולכן אתם כתבים, אתם מכירים עד כמה קשה זה לשמור דבר כזה בחדשות, כשאין חומרים לחדש.
אילון לוי, תודה רבה לך, והצלחה, הרבה הצלחה.
תודה, והצלחה לכולנו, תודה רבה.
להתראות.
ביי.
חוזרים אל אירוע הדריסה בהפגנה נגד הממשלה אתמול בתל אביב. דיברנו עם הדס גרינברג בשעה הקודמת, הבוקר לדעתי הובא להערכת מעצרו הנהג הדורס, נכון? ואנחנו עם עורך דינו, רועי קרן, שלום.
שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
אנחנו בסדר. תגיד, מה לפי ראות עיניך קרה שם?
לפי ראות עיניי, ראות עיניו, יותר נכון.
בוא נתחיל עם ראות עיניך, כי יש סרטון, סתם מעניין אותי מה חשבת כשראית את הסרטון, ואחר כך נדבר על ראות עיניו, או גרסתו.
אז אני לא נוהג כשאני רואה סרטון לחשוב דברים, מדובר על...
אתה לא נוהג כשאתה רואה סרטון לחשוב דברים?
לא, כי מדובר על הלך הרוח של מי שהיה מעורב בסרטון, אז אי אפשר לחרות דין או גורל לסמך סרטון. ואגב, אם סרטון, תגיד לי איזה סרטון אתה מתכוון, כי היו הרבה סרטונים. לפחות שניים, שלושה
שנים. אז תבחר איזשהו סרטון ותספר לי מה קרה שם.
אז הסרטון מלמעלה, הסרטון מהמצלמה למעלה, שרואים אותו נוסע שמאלה, מנסה להתחמק מפגיעה, יש לו רכב חשמלי, לחווייתו מה שקרה, זה שהשוטר אמר לו טיסה, הוא לחץ על הגז, האוטו לא הגיב, ובמכה אחת העיץ. כשהרכב העיץ, רואים שהוא עושה כל מה שהוא יכול, כדי להימנע מפגיעה פה. להימנע? לא הייתה פה שום כוונה, להימנע מפגיעה. לא הייתה פה שום כוונה לדרוס, אין לו שום דבר נגד המפגינים, או נגד המחאה, הוא אדם שלא קשור בזה, הוא לא מתעסק בפוליטיקה.
מה זה לא, מה זה לא מתעסק? אנחנו, רגע, אנחנו רואים שם את חילופי הדברים, הוא...
חילופי, אני אסביר, חילופי הדברים.
אי אפשר, אי אפשר להגיד שמדובר באדם שאין לו שום דעה על המתרחש, שפתאום נקרא לשם.
לא, הוא צם הקשרו. הוא צם הקשרו. הוא צם הקשרו. קודם כל לא הוא דיבר, אשתו דיברה, הם חזרו מבילוי, בילוי חברתי, הוא נסע, תוך כדי שהם נקלעו במקרה לתוך אותה עמולה, שומעים את אשתו, אומרת שהבן שלה משרת בעזה, לא אמרה לכו לסינואר, לא אמרה תלכו לעזה, הבן שלה ביחידה מוכרת בעזה.
הם מקללים את המפגינים.
לא, המפגינים מקללים אותם.
וגם הם מקללים את המפגינים.
נכון, יש מפגינה שנסה לפתוח את הדלת, היא אמרה הבן שלי משרת בעזה, אמרו לה שהבן שלך ימות בעזה. אני לא מכיר הרבה אמהות, שהבן שלהם בעזה כמה חודשים ביחידה מובחרת, שהם מבליגות על זה. אז אולי התגובה שלה הייתה קצת קיצונית, אבל הוא לא קילל ולא אמר כלום, והוא נסע. כשהשוטר אמר לו טיסה, הוא נסע. אני מציע, תעצרו רגע את, את העניין הזה של לתלות אדם בכיכר העיר, זה... לפני שהדברים מתבררים, שהעובדות מתבררות. כי אם מדובר בקשר טכני ברכב, אז מה? איפה אנחנו עומדים? יושבים נשיא המדינה, פוליטיקאי, מכל הקשת הפוליטית, מגיבים, הורסים משפחה. על מה?
אם מדובר, אם מדובר בכשל טכני, זה משהו שאני מניח שבבדיקה שהמשטרה תבצע לרכב יהיה אפשר לגלות, נכון?
נכון, ואנחנו, אני בטוח שאנחנו נגלה את זה. אני בטוח. זה לא אדם אלים, לא הייתה שום כוונה לדרוס, אין לו כלום נגדם. אין לו כלום נגד המפגינים, הוא נקלע לשם במקרה.
כן, כן.
ורואים, אגב, מאותה מצלמה רואים שהוא חותך שמאלה חוזר ימינה, כי הוא לא שלט על הגז. אז הוא ניסה להימנע מפגיעה.
מה נאמר?
זה המצב.
הוא טס במהירות מאוד מאוד גדולה. אם הטענה היא שזה היה לא מכוון, אוקיי, אז צריך להוכיח שהגז נתפס על רצפת הרכב ואי אפשר היה לעשות כלום.
נכון, הנטל הוא עליו, זה לא נכון שצריך להוכיח בכל משפט פלילי, מי שצריך להוכיח זה המדינה, אבל לא מסתכלים על סמנטיקה. היה פה כשל טכני, בגלל זה המהירות הגבוהה.
טוב, את זה נראה בסיום החקירה. תן לנו רק לוז להיום, מתי הדיון על...
לוז להיום. הדיון יהיה לקראת 11, 11 וחצי. אני מאוד מקווה שהוא ישוחרר לביתו. אני מבקש מכל הציבור, מהפוליטיקאים, תרגיעו, תרגיעו. אתם הורסים פה משפחה, אתם מלבים את האש ואתם נותנים סכסוך אחים. תרגיעו עד שיתבררו העובדות.
עורך הדין רועי קרן, שמייצג את הנהג. תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה. ביי ביי.
דיווחי התנועה בחסות.
תלל אלקרינה, הוא ראש עיריית רעת, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, קלמן, שלום לכל המאזינים ולרשת בית.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר.
קורה ברעת הבוקר?
רגיל, אנחנו ממשיכים לנהל את העיר ולחיות בעיר ולצאת לעבודה ולצאת ללימודים ולצאת לבית החולים ולרפואה. העיר מתפקדת. על אף הימים הקשים, אבל אנחנו ממשיכים לתפקד. זה לא ימנע מאיתנו להמשיך לתפקד. ולהיות חלק מהמדינה.
כן, חלק מאותם ימים קשים, בשבוע שעבר התבשרנו על לכידתה של חוליה שתכננה שורה של פיגועים בכל רחבי הארץ, ארבעה חברים מהחוליה הזו הגיעו מרעת, כמה ימים קודם לכן פיגוע בבאר שבע שבוצע על ידי מחבל מרעת, לפני משהו כמו נדמה לי שלושה שבועות, עוד פיגוע בבית קמה, גם הוא בוצע על ידי מחבל שיצא מרעת. מה קורה?
בוא, אני כבר נכנסתי שבועיים לתפקיד, ואני, איך אומרים, נתקל בשלושת האירועים שאתה מדבר עליהם.
כן.
קודם כל, בוא נאמר ככה, לא ארבעה מהחוליית המחבלים, אלא שניים, כי שלושה אחרים הם נמצאים באזור חברון, החליפו כתובת שלהם, או סחרו בית בתוך רעת. אבל יחד עם זאת, אנחנו מגנים את האירועים האלו, לא מקובל עלינו, אנחנו מוקעים מקרבנו, כל מי שמנסה לפגוע ביטחון המדינה, לא מקובל עלינו, בוודאי ובוודאי הוא מגונה מהעירייה, מראש העיר, מהמשפחה שלו, לא מקובל עלינו דבר כזה, מותר למחות, מותר להפגין, מותר להגיד שאנחנו רוצים שלום, מותר להגיד שאנחנו צריכים להסיק את המלחמה, אבל אירועים ביטחוניים אינם מנת חלקנו, ואנחנו לא נתמוך בזה, וכל מי שחושב לעשות פיגוע ביטחוני, שיבין, הוא, אנחנו מגנים אותו, אנחנו מוקעים אותו, שלא יחשב שהוא שהיד, ולא יחשב שהוא גיבור. לא מקובל עלינו, בעינינו זה בגידה, ולא מקובל עלינו דבר כזה. יחד עם זאת, יחד עם זאת, יש הרבה מצוקות בעיר, אני אפשר להתעלם שיש בעיות, גם כלכליות, גם מצוקת דיור, גם מצוקת חינוך, גם מצוקת רווחה, גם צריך לשים את הדברים על השולחן, ולא רק להביא...
אבל אתה קושר בין זה לזה, מי שהלך לדקור חייל וזה, לא, עשה את זה כי יש מצוקת דיור?
חס וחלילה, חס וחלילה, אני, אין שום סיבה שתצדיק לעשות פיגוע ביטחוני. אין שום סיבה בעולם שתפגיע, שתצדיק פגיעה בביטחון המדינה או בפגיעה באזרחים. לא מקובל עלינו. אבל אני בין היתר אומר, בוא לא נצבע עיר שלמה של 80 אלף תושבים.
ברור.
כאילו שיש בה רק מחבלים.
ברור, יש במרצים, ברור לגמרי.
יש בה רופאים, יש בה אנשים טובים. 99.9 מהתושבים הם אזרחים נורמטיביים.
לא, זה ברור, תלל, זה ברור לגמרי. ברור לגמרי. אבל אני שואל, אחרי שאמרנו את זה, אם אתה מזהה, מכיוון שבכל זאת יש איזה הצבר של אירועים כאלה, האם אתה מזהה ברעת קבוצות קיצוניות שאתה יודע להגיד לעצמך שעלולה מהן לבוא סכנה?
לא, אני אגיד לך, אני הופתעתי משלושת האירועים האלו, אני לא ראיתי בתוך העיר תופעות כאלו ואחרות, לא ראיתי תמיכה, אני זוכר את 7 לאוקטובר, מה עשינו, מה היה בתוך העיר רעת, מה היה במגזר הבדואי ובדרום, תרמנו את חלקנו כאזרחים נאמנים למדינה, מה שקרה זה אירועים חד פעמיים, איך התגלגלו, איך נעשו, למשל האירוע האחרון של הפגיעה בתחנת אוטובוס, מדובר באדם שחולה בנפשו, והיה במעצר בית, ועם אזיק אלקטרוני, וברח לפני חודש ימים עם האזיק אלקטרוני, למה החזיר אותו לבית? למה לא למעצר, דוגמה? זו שאלה שאני צריך לשאול. האירוע הראשון בבית קמה, איש הוא בא מעזה בכלל, לא מרהט, וקיבל תעודת זהות ישראלית.
אז זה מעניין, הסיפור שלו הוא מאז מעניין, כי, וזה אתה את הפרטים ואת העובדות אתה יודע טוב ממני, כמה אחוז מהאירועים האלה, או מהסכנה שיהיו אירועים כאלה, המקור שלה נמצאת בסוג כזה או אחר של ייחודי משפחות, כלומר באנשים שגרים ברעת או בכלל במגזר הבדואי, אבל יש להם קרובי משפחה קרובים בעזה, במקרה הזה בעזה, במקומות אחרים ביהודה ושומרון, במקרים אחרים,
תראה, אין לי נתונים, אבל צריך לזכור שמי שבא מעזה לפני 3 שנים וחי ברעת, ברור שאולי יש לו יותר זהות עם מה שקורה בעזה, אבל לא צריך לקשור את זה עם משפחות, עם אנשים שהתחתנו מפלסטיניות באזור של השטחים, שהבנים שלהם קצינים חס וחלילה, אנחנו מכירים משפחות שהילדים שלהם משרתים בצבא, משרתים בכוחות הביטחון, שאימא שלו מהרשות הפלסטינית. זה לא שייך, אבל מקרים מהסוג הזה צריך לבחור אותם, כל מקרה לגופו של עניין.
אבל תלל...
זה לא לעשות הכללה.
תלל, בהמשך הדברים של קלמן, ואגב, הייתי ברעת בחודש הראשון לאחר השבעה באוקטובר, כולל המתנס בעיר שעבד ממש כמרכז חלוקת... אפילו מצרכים בסיסיים למפוני העוטף.
נכון, חמל, היה חמל
משותף. נכון, היה חמל משותף. וזה היה באמת התגייסות גם של תושבי רעת אל המצוקה של תושבי העוטף הישראלים. אבל בהמשך של הדברים של קלמן,
גם תושבי רעת ישראלים, היהודים אולי התכוונת.
איך?
לא משנה.
האם כל הפיגועים או האירועים הללו, הביטחונים מהתקופה האחרונה, כולם בוצעו על ידי... אנשים שהגיעו מעזה במסגרת איחוד משפחות?
הם או משפחה?
לא, אחד, ודאי הראשון בבית קמה הוא מעזה. המקרה שהיה אתמול, חשיפת החוליה הזאת, מרביתה הם תושבי השטחים, מאזור חברון, משכם, מטול קרם, ומירושלים. כלומר, הייתה השפעה מאנשים שהגיעו לתוך מדינת ישראל, וגרו בתוך מדינת ישראל, והיה להם השפעה על שני צעירים מרעת. זה בגדול הדבר הזה. המקרה השני מדובר באדם שבעצם איננו... וזה מיעוט של המיעוט, כי אנשים לא משקפים, גם את המשפחות שלהם, משפחות מאוד נורמטיביות, טובות, ומגנות את האירועים האלו.
יש קונפליקט בקרב החלק מהתושבים ברעת, תלל אלקרינאוי, לגבי מה שקורה בתוך עזה, שרבים מבני הציבור, נאמר הערבי במדינת ישראל, חשים גם הזדהות עם הסבל ההומניטרי של תושבי עזה, תחת מול הלחימה שם של כוחות צהל?
אני אחלק את השאלה שלך לשניים. א', מה שהיה בשביל אוקטובר על ידי חמאס, הם לא הבדילו בין יהודים לבין בדואים.
נכון.
רצחו בדואים וחטפו בדואים.
נכון, גם משפחת אל-זיאדנה.
גם
משפחת אל-זיאדנה נחטפו.
נחטפו חטופים, עד היום הם חטופים, שני חטופים ממשפחת אל-זיאדנה. אבל יחד עם זאת, צריך להבחין שזה לא משקף את העמדות של מרבית האזרחים. מה שקרה בעצם בעניין הזה של... הנושא של הזדהות עם הרשות הפלסטינית או הזדהות עם אנשים חפים מפשע. אנחנו כולנו בני אדם. פגיעה באזרח יהודי או אזרח פלסטיני היא פגיעה, ואנחנו אף אחד מאיתנו לא מקבל, לא מקובל עליו לפגוע בילדים ולפגוע באזרחים. ואני חושב שהגיע הזמן לעצור את המלחמה הזאת, לעשות מחשבה חוזרת, כי יש פגיעה לא מבוטלת באזרחים חפים מפשע. לא כולם בעזה אנשי חמאס, וילדים שנהרגים, כמובן זה גם משפיע עליי ועליך ועל כל אדם שרואה ילדים שנפגעים. אבל בין זה לבין לפגוע בביטחון המדינה, המרחק הוא עצום. אני מותר לי לבוא ולהפגין ולהגיד לממשלה, תעצרו את המלחמה, מותר לי לבוא ולהגיד, צריך לשחרר את החטופים, מותר לי להגיד ולבוא ולהגיד, מה שעשיתם אנשי חמאס אינו מקובל עלינו, אנחנו מגנים אותו בתוקף, אבל אסור לנו להגיע למצב, לממדים, שאנחנו חלילה נתארגן.
נכון, אני שואל על הקונפליקט, אתה יודע, יש ברעת משפחות שיש להם ילדים בצבא.
בהחלט, יש
משפחות... וביחד עם זה, אתה אומר שיש גם סנטימנט, יש תחושה שצריך להפסיק את המלחמה, כי ילדים נהרגים, ילדים פלסטינים נהרגים. עד כמה זה נוכח, עד כמה נוכח הקונפליקט הזה?
ולמה אצל היהודים לא קיים היום?
לא, אין הפחות. לא, קיים, קיים אבל פחות.
בשוליים של השוליים.
קיים, אבל פחות.
קיים, קיים, ויש הפגנות לעצור את המלחמה, יש קיים.
בשוליים של השוליים. החברה הישראלית, החברה היהודית, בכללה רוצה להמשיך להילחם עד הכרעת חמאס.
אני לא מדבר על חמאס, אני מדבר על ילדים חפים מפשע. אני מדבר על אזרחים נורמטיביים שמשלמים את המחיר. בוודאי וודאי גם יהודים באים ואומרים לא לפגוע בילדים, ובוודאי וודאי יש יהודים שבאים ואומרים...
כן, אבל רוב הציבור היהודי לא רוצה לסגת מרצועת עזה.
אני לא אמרתי לסגת, לא, אני אמרתי לכן, לעשות...
לא, אני חוזר לשאלה של מואב.
תלל,
לא, תלל, מואב דיבר איתך על הקונפליקט הזה, בין הרצון להפסיק את המלחמה, לבין העובדה שיש גם ברעת חיילים שנלחמים וגם חללים.
בהחלט, בהחלט, יש כאלו שרוצים להפסיק את המלחמה, אבל... אינם נגד מי שמשרת בצבא, אינם נגד הצבא, אינם בעד פגיעה בביטחון המדינה.
תלל אל-קרינאוי, ראש עיריית רהט, תודה רבה לך תלל.
תודה ובוקר טוב.
יום טוב, להתראות.
המים בוערים לבבות מושטות הידיים הביתה 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 ומאש הרובים ואימת בור הכל צולה ושיני צור הסלע לנשמת יהודי שבולת עוד הפלא הביתה 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 הביתה
דוקטור חזי אמיר רוצה אוסף ישראל בספרייה הלאומית שלום בוקר טוב
בוקר טוב קלמן בוקר טוב מואב
חזי וידוי אני לא הכרתי את השיר.
אתה לא כל כך שונה, הדור שלך שלי קצת פחות מכירים את השיר.
באמת?
אבל, הנה, קלמן, קלמן,
לא הכרתי.
על קלמן זה לא תופס, איזה שיר של דור הקמת המדינה והדור שאחריו.
אל תסגיר את גילו של קלמן.
דור הקמת המדינה זה בולני.
אל תסגיר את גילו של קלמן.
כן. טוב, תראו, בוא נאמר שאין הרבה שירים שהפזמון שלהם זה מילה אחת בלבד שחוזרת על עצמה, חמש פעמים, כל פעם מחדש. אבל בנימה רצינית, אין אף אחד בישראל של היום שהפזמון הזה לא מדבר אליו בזכות עצמו, הביתה. מילה כמובן עם הרבה מאוד כוח. נתנאל הזמרת אפילו הקליטה מחדש את הביתה בחודשים האחרונים, בגלל מילים כמו וקולי ירדפכם לא נוחם לא רוגע הביתה, ועוד שורות שנשמעות כל כך אקטואליות כשיש לנו כל כך הרבה חטופים באימת בור הכלא, כמו שהשיר אומר, או אפילו אם נדבר על החדשות מהיממה האחרונה, גוויתי מושלחה לתאום הנחרדת הביתה. אז אנחנו עכשיו בסוף שנת המאה להולדתה של שושנה דמרי, שהביתה זה השיר שלה, שלה ורק שלה, מרגע שילדה איתו לראשונה לבמה של תיאטרון לילה לו לפני 77 שנים. הימים היו ימי סתיו 1947, ימי השיא של המאבק על ההפלה. בקפריסין היו אז כלואים עשרות אלפי ניצולי שואה שניסו להגיע הביתה לארץ ישראל. והשיר שלנו, יותר מכל שיר אחד אחר, אני חושב שלא יכול להיות על זה ויכוח, שיותר מכל שיר אחר הוא ביטא את התביעה לעלייה חופשית. גם השיר לנשמת יהודי שבוית אור הפלא, הביתה. כתב את השיר אהרון אשמן, מחזאי ומורה, הלחין אותו ידידיה אדמון, שהם עשו את זה במיוחד בשביל שושנה דמרי, הכוכבת של התיאטרון הזה, לילה לו, לתוכנית שעלתה בפעם הראשונה, היא עלתה לראשונה ב-25 בנובמבר 1947, שימו לב איזה תאריך, 4 ימים לפני החלטה בעצרת האום בלייק סקסס בניו יורק, על הקמת מדינה יהודית, 4 ימים לפני כ"ט בנובמבר. והכותרת המקורית של השיר באותה הצגה של לילה לו הייתה, אנחנו ולייק סקסס הביתה. זאת אומרת, השיר מתייחס ישירות לדיונים שהיו אז באום, והוא היה חלק ממערכון, שושנה דמרי שייצגה את העם היהודי, את העקורים, היא שרה אותו כשהיא יושבת, 4 דמויות עם מסכות, כאילו דמויות נטולות פנים, עמדו מסביבה, אלה היו המעצמות שהיו אדישות לשוואה של ניצולי השואה, והיא שרה, היא שרה מול ארבעתם, בוערים לבבות, מושטות הידיים הביתה. ואפשר להבין איך הוא זכה מיד במעמד כזה במקום, וגם בעשורים הבאים, כי לבני היישוב שהיו אז במאבק ימצאו אותו מיד, שושנה דמרי שר אותו בכל הזדמנות חגיגית שהייתה. אני יכול לומר, הוא נתן השראה להמון אנשים, גם ליהודי ברית המועצות, כשהם היו מאחורי מסך ברזל משלהם. למשל, התפרסם מכתב שעולה חדשה שלחה לשושנה דמרי בשנות ה-70, אחרי שהיא עלתה לארץ, היא אומרת לה, בליל כפור בשנת 1960, כן, מדובר כבר על 13 שנים מאוחר יותר, היא הקשיבה במחתרת לתקליט שהוברח לשם מהארץ, והיא אומרת לה, אינני מסוגלת למסור לך את אשר הרגשתי באותו רגע, כאשר הצלילים הראשונים של קולך המיוחד התנסעו בין קירות הבית, עם הקריאה של כאב תמיר הביתה.
איך, חזי, הטקסט הזה, שהוא טקסט שלא נדמה קומי או סטירי, משתלב בתוך הצגה המחזה שהוא סטירה או ביקורת סטירית?
נכון, זה באמת מתייחס לאופי של התיאטרונים הקלים, מה שנקרא הבימה הקלה, בתקופת המנדט בכלל, וככל שהתקרבנו להקמת המדינה, התיאטרונים האלה הם נועדו לתת בידור, אבל הם גם תמיד הקפידו לגעת באקטואליה ובמאבקים, בנקודות הגדולות שהיו על הפרק, ככל שהתקדמו לקראת הקמת המדינה. למשל, התוכנית הזאת שהייתה בפתח מלחמת העצמאות, התיאטרון הזה הפסיק לעבוד כי כל החברים בו התגייסו, הם לאט לאט הכניסו יותר ויותר פזמונים, כמה הפזמונים הידועים של נתן אלתרמן, למשל, נכתבו לבמה הזאת של לילה לו ולבמות קודמות, ואנשים באו לשמוע בידור ולשמוע מוזיקה טובה, אבל גם לסוציאליזציה, של להתאחד מסביב המאבקים הגדולים של היישוב, של ההפלה ושל הקמת המדינה. לסיום אני רוצה לומר, אנחנו מתקרבים לפסח, עברו כמה חודשים מאז כ"ט בנובמבר, ושושנה דמרי הטיסו אותה למחנות בקפריסין, והמעפילים שהיא הופיעה בפניהם שם התרגשו במיוחד מהשיר שלנו, תחשבו על הזמרת התימנייה ששרה לכל דוברי היידיש, הם חוזרים לשיר הזה בזיכרונות שלהם שוב ושוב, למשל רק לפני כמה שנים, וגם תשובה לך למואב ולדור שלנו, לפני כמה שנים יצא לה ספר ילדים יפה שנחת אצלי בבית, הגיע מהגן, על ילדה שמחכה לאישור עלייה מקפריסין לארץ, והיא מספרת כמה מתפעמת מההופעה של שושנה דמרי, ושם הספר הוא הביתה. אז במילים אחרונות תשמעו איפה שנה תמרי עצמה תיארה כשהיא חזרה את המפגש עם המעפילים בקפריסין. היא אומרת, יותר מכל התרגשו המעפילים מהשיר הביתה. רובם לא הבינו עברית, אבל הם הבינו את המילה האחת, הביתה. זה כל אחד הבין. מילה שהייתה בה עוצמה שלא תתואר לגבי אנשים שישבו בין גדרות תאי. מה
עוד
צריך להוסיף?
כן. חזי, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
תודה, חזי.
מלא תגובות על העובדה שלא הכרת את השיר. ממש, לא יודע לאן להוליך את הבושה.
לא בושה.
נדב רוזמן ערך את... מה?
דווקא מכיר הרבה, זה לא...
נדב רוזמן ערך את התוכנית, רונית גואריה ולירון אהרון אסולין הפיקו, ליטל אטיאס הייתה טכנית לשידור. וואו ורדי, תודה רבה לך, יום טוב, צורות טובות.
קלמן, תודה, יום טוב.
להתראות.